שי עגנון בעברית. מה? מה זאת אומרת? הוא כבר כתוב בעברית. קוראים עגנון עם איציק ברנפס. סיפור האהבה המסובך ברומן סיפור פשוט. סיפור פשוט הוא אחד הרומנים האהובים ביותר, הנקראים ביותר, ולבטח המנותחים ביותר של עגנון. בערך שלו בוויקיפדיה מצוינים יותר מ-50 מאמרים. אני לא יכול להקריא כאן את כל הרומן, אז בחרתי מספר קטן של קטעים שנותנים הצצה לתוך ההתרחשות הרומנטית שעומדת בבסיס הרומן, שהיא משולש האהבה של הירשל, בלומה ומינה. סיפור פשוט הוא רומן שמתרחש בעיירה שבוש, עיירה יהודית טיפוסית במזרח אירופה. הירשל הורוויץ הוא בחור צעיר, הוא בנם של צירל וברוך מאיר, שהם חנוונים עשירים. משפחת הורוויץ היא משפחה מיוחסת, אבל הם נושאים איתם סוד אפל שעובר לאורך הדורות. בעקבות כללה שהטיל בהם איזה צדיק קדום, בכל דור מישהו מבני המשפחה יוצא מדעתו. הסוד הזה הוא קטם על בני המשפחה, והוא מסבך מאוד את השידוכים שלהם. משפחות טובות פשוט לא התחתנו עם אלו שרובצת עליהם כללה כזו. וזו הסיבה שהסוד הוא כזה סוד, וששלל סיפורים נולדים כדי בכל דור להסתיר אותו, וכדי לתרץ את הקרוב התורן שמשתגע. סיפור פשוט מתחיל כאשר משפחת הורוויץ אוספת אל ביתם את בלומה, קרובה רחוקה, ענייה, שמתייתמת משני הוריה. בלומה מתגלה כעובדת בית חרוצה ומוכשרת, והירשל, בחור צעיר לא מנוסה עם נשים, מתאהב בה עד כלות. בואו נשמע מה קורה כשהירשל מעז ונכנס אל חדרה של בלומה.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven.
היגון הזה שמבצבץ מעיניה של בלומה הרגיש את לשונו, וכשנכנסה לחדרה נכנס אחריה. שאל הירשל את בלומה, מה לך בלומה? ישבה בלומה ושתקה ולא החזירה לו כלום. כיסא זה שבלומה ישבה עליו יחידי היה בחדרה, ולא היה לה בחדרה כיסא אחר חוץ ממנו, שחדרה אינו רגיל באורחים. ומאחר שהיא ישבה, לא מצא הירשל כיסא לשב עליו. עמד הירשל לפני בלומה, רגליו מתמוטטות ופיו התחיל מרטט. דומה שביקש לומר לה דבר. אלוקים בשמיים יודע מה ביקש הירשל לומר לה. שעה קלה עמד לפני בלומה באמצע החדר. כותלי החדר התחילו מצמתים אותו ביניהם. כמה קרוב הוא לה וכמה רחוקה היא ממנו. אף על פי כן אינה רחוקה כל כך, אינו צריך אלא לפשוט ידו, והרי היא קרובה לו יותר מכל הימים. סוף סוף עשתה היד מה שיעץ הלב, פשט את ידו וביקש ליטול את ידה ולפייסה. לא הספיק לעשות כן עד שיצא. יחידי עמד הירשל בחדרה של בלומה, מי שיצא הרגיש בה יותר. כל חללו של החדר ספוג ריחה. כתפוח שנפל מן העץ וריחו נודף. הירשל פנה אילך ואילך, כיוון שראה את עצמו יחידי, הניח ראשו על מיטתה. אלף שנים היה ראשו מונח על מיטתה של בלומה. כל היקום נמחה, רק הירשל בלבד קיים. דמום שוכב לו הירשל וליבו מתוק כדבש. כל עצם חיותו ניאור בקרבו. אלוקים בשמיים יודע כמה היה הירשל שוכב. פתאום נגעה ידה של אישה בראשו והחליקה את שערו. גם כי החריש ולא הספר תבינו שידה של בלומה הייתה זאת, כיוון שהרגיש בה ננער ויצא. הוא כמעט נוגע בה והיא בורחת, ואז היא מחליקה את שערו והוא בורח. אהבה בינתיים לא ממומשת של שני צעירים. קצת מתסכל לקרוא את זה, אבל אנחנו מקווים שבסוף זה עוד יקרה, הרי מה יכול לעמוד בדרכה של אהבה כזו? אלוקים בשמיים ראה באונייה של בלומה ונתן בליבו של הירשל לפייסה. אלוקים עשה את הירשל ישר, וגם בלומה לא ביקשה חשבונות רבים. לא כשם שהיו נוהגים אתמול נוהגים היום, אלא כל פעם ופעם שמזדמנים כאחד, אינן אונסים עצמה מן השיחה. הרבה דברים יש לו להרצות לפניה, והיא אינה אוטמת אוזניה. כל שיחותיו, שיחות של מה בכך, אף על פי כן אינה רבות עליה. הזמיר הזה, כשהוא נותן קולו, בת זוגו יושבת כנגדו ושומעת. עדיין הירשל פותח כל שיחה ושיחה בלשון של הנחה. מה פירושה של הנחה זו? כך פירושה, אלוקים בשמיים ירחם עלינו ולא יפריד בינינו. אלא עד שירחם, יש לנהוג זהירות בעצמנו שלא להרגיז אלינו את אבא ואמא. הירשל ובלומה זהירים בעצמם. בעצם לא עשו דבר שטעון כיסוי. אלא כך דרכם של בחורי ישראל לבנות ישראל, בזמן שליבם נקי מכל דופי, מכסים אותו ביותר. דבר זה צריך באור, ואפשר שיש להתאימו במשל, ברם כל משל שנמשיל בו, אינו נקי כהירשל ובלומה. ציר אל ראתה מה שראתה. אלמלא לא הסתיל הירשל דבריו, לא הייתה מרגישה. אלא מי שנתן לו אהבת בלומה בליבו, לא נתן לו בינתה של אמו. אוקיי, טוב, אז צירל נכנסת לתמונה, אמו של הירשל, וזאת מועמדת מצוינת לתפקיד הישרה, זו שיכולה לסכל את שני האוהבים הצעירים האלה. התמונה הבאה, הקטע הבא שנקרא, הוא תמונה יפהפייה. צירל וברוך מאיר יושבים בחנות בסוף יום קשה וסופרים את כספם. הדלת סגורה חצייה, כנגדה הקופה פתוחה. ברוך מאיר וצירל מצרפים את מעותיהם, את של נחושת לחוד ואת של כסף לחוד ושטרי המדינה לחוד. את המטבעות עושים גלילים גלילים ואת השטרות אגודות אגודות. אין לך נאה מישיבת לילה בחנות בשעה שמעותיך מונחות לפניך. אתה מצרף דינר לדינר וזוקפם בצדי השולחן ורואה ומרגיש שהגעת למקום שביקשת. באותה שעה יוצאים זוגות זוגות ועוברים על פתחי חנותך ומרפישים עצמם זה לפני זה. אם בעל אוזניים אתה, אתה שומע ליבם מפסיעותיהם. אוי, כמה לילות הם מתייגעים וכמה לילות עתידים הם להתייגע ולילך ואיני יודע אם טובה מוכנת להם. באותה שעה אתה יושב עם ציר אל אשתך בחנותך וריח תאנים וצימוקים וכינמון בא אליך. בבואה דבבואה של שמש אחרת נשתערה בפירות אלה. אפילו אם הם תמונים בתיבה, מרגישים בחמימותה. צירל וברוך מאיר יושבים כאחד ושותקים כשאוזניהם נטויות. מה ראו שריטו אוזניהם פתאום? שמה כל הברה שמעו מכל שירת נוטעים ונוטעות, או שמה בת קול של נשיקה שנשק רואה את הרוסתו תחת התאנה שמעו והיטו אוזניהם. זו ממש פסטורליה מושלמת. צירל וברוך מאיר יושבים בחנות, סופרים את הכסף בשבוש, והשמש זורחת להם מתוך התאנים והצימוקים. והם שומעים כל נטיעות ואת כל נשיקת רועה לארוסתו, וברור שהשמש והנטיעות והרועה, כל אלה אינם בשבוש, הם ממש מארץ ישראל הרי. אין שני עולמות יותר מנוגדים מהעולמות האלה. אבל בואו נדבר תכלס. הרי לצירל יש בעיה, ואישה כמוה לא הגיעה לאן שהגיעה בלי לטפל בבעיות שלה. אז בואו נשמע את שיחתם של צירל וברוך מאיר, וטויבר המוזכר כאן, טויבר הוא שדכן העיירה. אבל לא כל השעות מבקשים לשתוק. טוב לו למי שיגע ממלכתו שישיח שיחה קלה. הניחה צירל ידיה מן המאות ואמרה, אדם צופה למרחקים ואינו רואה מה שלפניו. כנגד מה אני אומרת? כנגד ביתו של גדליה צימליך. דומני שריבה זו אגונה להירשל. מה אתה סבור, ברוך מאיר? אין דרכו של ברוך מאיר לומר דבר שאין בו משל צירל. פעמים חוזר על דבריה ופעמים מוסיף עליהם לשם חיזוק העניין. שמינית שבשמינית משנה הראשונה לנישואיהם, משתייר בקולה של צירל, שחביב על ברוך מאיר כשנה ראשונה לנישואיהם. עכשיו, שנגעה בעיקר גדול של חיי בנו, שהה ברוך מאיר שעה קלה ואחז את שרשרת שעונו, ועצם עיניו וצמצם מחשבתו כדי להרהר יפה יפה. בזמן שברוך מאיר מהרהר, עוצמו את עיניו וממשמש בשרשרתו, לא כחמיב שלא הוצרך כלים למחשבותיו. הגביה ציר אל עיניה ונסתכלה בבעלה. דור דור ומינה גב, אביה לא היה מביט בפני אדם והיה יודע מחשבותיו, אבל צירל אוהבת להסתכל באדם כשהיא מדברת עמו, או אפשר נתכוונה להסתכל בבעלה בזמן שאינו רואה אותה. לסוף, פקח ברוך מאיר את עיניו והניח ידו מן השרשרת ואמר, כדאי לשמוע דעתו של טויבר תחילה. אמרה צירל, חס לי לקפח פרנסתו של טויבר, אלא ביקשתי לשמוע דעתך תחילה. אמר ברוך מאיר, צים לי חשירו, אין מי שיחלוק על זה. אמרה צירל, ומינה ביתו? אמר ברוך מאיר, מינה ביתו ריבנה, אין מי שיחלוק על זה, אלא... אמרה צירל, אלא מה? אמר ברוך מאיר, אלא שבדבר כגון זה אין הצריכה לי, דומני שיכולה את לדון עליה יותר ממני. אמרה צירל, דעתי כדעתך, ברוך מאיר. אמר ברוך מאיר, אם כן. אמרה צירל, אם כן, צריכים לדבר עם טויבר. אמר ברוך מאיר, זהו שאמרתי. אמרה צירל, יפה אמרת ברוך מאיר, אלא שביקשתי לשמוע דעתך תחילה. אמר ברוך מאיר, דעתי כדעתך צירל. אמרה צירל, אין לך דבר שאינו צריך עצה. אסור לו לאדם שיפתור ענייניו עד שלא נמלח בחברו. זה אומר כך וזה אומר כך, ובין זה לזה מתלבנים הדברים ומתבררים העניינים. אלא כדי שלא תאמר שאני עושה דבר שלא בפניך, צריכה אני לומר לך שראיתי את טויבר ודיברתי עמו. אמר ברוך מאיר, ומה אמר? אמרה צירל, אין אתה מכיר את טויבר? אמר ברוך מאיר, מכל מקום כדאי לדעת מה אמר. אמרה צירל, שתק והלך לו. חיכך ברוך מאיר ידיו מתוך קורת רוח ואמר, טויבר זה שתק ולא אמר כלום. אמרה צירל, והלך לו. אמר ברוך מאיר, להיכן הלך? אמרה צירל, איני שומר את פסיעותיו של טויבר, אבל שמעתי שהיה במליקרוביק. אמר ברוך מאיר, ומה עשה שם? שתק כדרכו? אמרה צירל, כשיבוא ליטול שכר שדחנות, נשאל אותו. אמר ברוך מאיר, נשאל ונשאל, וחיכך ידיו זו בזו. צירל מניעה את המזימה. לדעתה בלומה אינה שידוך ראוי לירושל. אבל מינה, ביתו היחידה של הסוחר העשיר צימליך, שגר בכפר מליקובניק הסמוך, בוודאי ובוודאי. מה הירשל חושב על זה? זה לא ממש חשוב. טויבר השדחן כבר יסדר את הדברים כמו שצריך. ואחרי השידוך מגיעה החתונה. תיאור החתונה של הירשל ומינה מנבא רעות. וכמו שקראנו כבר ברופא וגרושתו, כדאי מאוד להתייחס לרמזים כאלו בכל הרצינות. עייף וחיוור עמד הירשל תחת חופתו. לצידו עמדה ארוסתו, היא חיוורת כנר של חלב, והוא כבבואה שלה. למה השוונו פניה של הכלה בנר ופניו של החתן בבבואה שלה, לפי שהדליקו נרות לכבוד החתן והכלה כנהוג, לפיכך השוונו פניהם בנר. הנרות הלבנים שלהבתם האדומה מפציעה ועולה כעיניים שבוכות בחמה. פתאום באה רוח וקבע נר. נר שקבע תחת החופה סימן רע לזוג. פרם המחותנים לא הרגישו בדבר, והירשל לא ניחש לעצמו כלום. דעתו משוטטת בכל מיני דברים שאינם מצטרפים כאחד. פעם הביט בשמש ובצנצנת יין, ופעם הביט בנרות שמטפטפים טיפין טיפין ומלכלכים את הרצועות הכחולות שקשרו בהם את הנרות. נזכר הירשל שמועה ששמע, שיש קט בהודו, כשאיש ואישה מבקשים להתגרש, הם נכנסים לחדר מיוחד ומדליקים שני נרות, נר לאיש ונר לאישה, ועומדים כנגד הנרות וממתינים. קבע נרו של איש, מיד הוא פורש ויוצא ומניח את הבית, וכליו לאשתו, ואינו חוזר לשם לעולם. קבעה נרה של אישה, מיד היא פורשת ויוצאת ומניחה את הבית ואת כליו לבעלה, והולכת לה ואינה חוזרת לשם לעולם. הירשל היטה ראשו ונסתכל בנר שקבע. אלוהים שבשמיים יודע נר של מי קבע. חיי הנישואים של הירשל ומינה הם ממש אומללים. הוא מצידו מנסה להיות כמה שפחות זמן בבית עם אשתו, עם מינה. האומללות שלהם ניכרת והחברים מפסיקים להגיע אליהם. הירשל מתחיל לשוטט בלילות ברחבי העיירה, ממש תימהוני. נקרא עכשיו על אפיזודה עצובה במיוחד שקורית בלילה מחוץ לביתה של בלומה. מדוכדך ומלוכלך עמד הירשל לפני בית דירתה של בלומה. הבית הבהיק לאור הלבנה והחדר הצפוני העיר. זה האור שהירשל טעה לחשוב שהוא של בלומה. אבל האור אינו מאיר כל הלילה, עד שהביט בו קבע. נזכר הירשל הנר שקבע בחופתו, ונזכר באותה קט שכשאיש ואישה מבקשים להתגרש, הם מדליקים שני נרות, נר לאיש ונר לאישה, מי שנרו קבע תחילה פורש והולך לו. בשעה שקבע הנר תחת חופתו, לא היה הירשל עצוב כבשעה שנזכר המעשה. מיום שהרגיל רגליו אצל אותו בית לא היה בצער שכזה. גרונו מחובץ, שפתיו משורבטות, אינו יודע אם קר לו, אם חם לו, אלא ברור לו שיחלה. והוא מתיירה לא מן החולי, אלא מפני שמיטתו סמוכה למיטתה של אשתו. הגשמים פסקו, ועדיין לחלוכית שלהם קיימת, של ריחות טובים של שמיים ואדמה, מים ועשבים. סוף סוף חזר הירשל לביתו. הגבר קרא, וכלי השעות השמיעו 12 קולות. על הסקופת הבית עמד הירשל והרהר בליבו, מה הנה למינה לכשתשאל איכן היית? הענה ואומר לה, אצל בלומה. מצבו של הירשל מדרדר מאוד. את בלומה הוא איבד. את מינה, שהיא בהיריון מתקדם, הוא ממש מתאהב, הוא לא יכול לסבול אותה. היא מסמלת בעיניו את הממסד שהכניע אותו, שהפך אותו מצעיר בועט ומאוהב לבעל בית מיושב. אני חושב שהוא רואה את אמו ואת אביו, ומבין שהוא ומינה צפויים להפוך להיות כמוהם בדיוק, והמחשבה הזאת גומרת אותו. הדרך היחידה שנותרת פתוחה בעיניו היא כמובן השיגעון. והוא סוף סוף מבין את הכללה עתיקת היומין שמוטלת על המשפחה. הוא מבין שהקרובים ההם, שמשתגעים בכל דור, אולי לא ממש משתגעים, אלא מוצאים ככה דרך להיחלץ ממערכת הלחצים הבלתי אפשרית שמופעלת עליהם. והוא בוחר באותה דרך. הירשל משתגע. מוצאים אותו משוטט בעיירה, עם נעל על הראש, ומגעגע כברווז וקורא כתרנגול. והוא מועבר לעיירה אחרת, לשהות אצל רופא שמטפל במטורפים. לא לגמרי ברור מה עובר עליו שם במשך כמה חודשים, לא לגמרי ברור אם הוא באמת נרפא, אבל הרופא מכריז עליו כבריא, וההתנהגות שלו בקרב בני האדם חוזרת להיות נורמטיבית. מה קרה שם בדיוק? האם שברו את רוחו? מיד נשמע. כהבה זו שהמינקת מבשלת אינה חצופה כאותה שהירשל היה רגיל לשתות קודם נסיעתו ללמברג. אדרבה, היא משקיטה את הלב ומשרה כבדות נעימה על האיברים. רצונך אתה מדבר, רצונך אינך מדבר, רצונך אתה נוטל מן מאפה עשוי צורת חצי לבנה, רצונך אתה נוטל מן מאפה עשוי צורת לב. אפשר שהוא גותיה של בלומה טעימות מהן, אלא אף אלו טעימות. מעניין. הקפה שהוא שותה עכשיו, הקפה הזה כבר אינו חצוף. לעומת זאת הוא משרה כבדות נעימה. העוגות של בלומה אולי הן יותר טעימות, אבל גם אלו של מינה הן טעימות. אז מה קרה שם? הוא נרפא או ששברו את רוחו? אנחנו צריכים להתעצב על אובדן החוצפה ויצר החיים, או אולי לשמוח שהעיר של מאושר יותר עכשיו בחיים האמיתיים. בואו נקרא את אחד הקטעים האחרונים בסיפור, קטע שקורה בערב לאחר שהירשל ומינה שולחים את בנם בחורם משולם, הם שולחים אותו אל הכפר כדי להבריא, והם נותרים בפעם הראשונה מזה הרבה זמן, נותרים לבד. משולם יצא והבית נתרוקן. כדי להפיס את דעתו ישן הירשל סיגרטה אחר סיגרטה. נפשו הייתה פזורה. מינה, שנתייגעה בסידור מטלטליו של הילד, הקדימה לעלות על מיטתה. אף הירשל נשתתח ושכב. הירשל לא מצא מנוחה על מיטתו. נמנמן גדול לא היה מימיו, כל שכן בלילה שנטלו ממנו את בנו. אחר שעה קם וירד מן המיטה. ננערה מינה ושאלה, קמת? אמר הירשל, דימיתי לשמוע את התינוק בוכה. אמרה מינה, לא בכפר הוא. אמר הירשל, לא אמרתי אלא שנדמה לי. אמרה מינה, הרגל. אמר הירשל, הרבה רגילות עושה. מינה שתקה והירשל כבש את פסיעותיו שלא להבטיל אותה משנתה. אף היא כבשה את נשימתה וקלטה כל ניד וניד שלו. הרגיש הירשל בדבר ולא זז. ליבו נתחמם ודפק. מימיו לא הרגיש כך. דומה היה עליו שפעם ראשונה היא לו, שעומד בחדר אחד עם אישה. נשימותיה של מינה תחפו. אף הוא היה נושף ונושף. שאל הירשל את מינה, ישנעת? קולו היה מרתט, אבל הוא היה סבור שמינה אינה מרגישה בדבר. ענתה מינה מן המיטה ואמרה, אני איני ישנה. עיניה היו פקוחות והייתה הוגה בבנה שניטל ממנה, ובבעלה שעומד עליה אצל מיטתה. אותה שעה לא הגה הירשל לא בבנו ולא בשום דבר שבעולם. כל עצמו של הירשל היה מרגיש באשתו ששוכבת לפניו ונושמת. הלילה היה שקט, קול לא נשמע מן החוץ. כל נדנות ונדנות שבבית הוכפל. השמיכה שנתכסתה במינה נרתעה כלשהי. שפתיו של הירשל נתלו בשפתיה של מינה. לאחר שעה קלה משכה רוח ואמרה, אתה כאן, היינריך. הירשל חיבק אותה בכל כוחו ולא ענה כלום. וואו, אני חושב שזה קטע יפהפה. בואו נזכור, הירשל הוא לא איזה אלם בתול. כן, הוא איש נשוי, איש עם ילד, עבר כבר הרבה תלאות, ובכל זאת פתאום קורה פה משהו מיוחד. אגנון אומר שכאילו זו פעם ראשונה שהוא נמצא בחדר אחד עם אישה. ואני אומר, אולי זו באמת פעם ראשונה שהוא עצמו, בגופו אבל גם ברוחו, נמצא באמת בחברת אישה בשר ודם. לא איזה מושא חלומות שלא ברור מה הקשר שלו למציאות. לא איזו בלומה שלא מחזירה אהבה, איזו אקס מיתולוגית. אלא מינה, אישה אמיתית, אשתו. אשתו שאוהבת אותו ושלוחשת לו, אתה כאן. איזה משפט מדהים זה. אתה כאן. אני חושב אולי שזו הפעם הראשונה שבה הירשל מגלה באיחור ניכר, באיזושהי התבגרות מאוחרת מאוד, את האהבה האמיתית, הבוגרת, של החיים המציאותיים. וכך, בניגוד לכל הציפיות שנבנות בסיפור הזה, האמא השתלטנית, האקס המיתולוגית, השידוך הכפוי, הנר הנכבה, השיגעון, בניגוד לכל אלו, עגנון נותן לנו בסוף זוג שמצא את אהבתו, כנגד כל הסיכויים. אז מי בדיוק קרא לזה סיפור פשוט?
When you're strange